גשר פתוח, בהגשת טומי קוויט. פודקאסט על טכנולוגיה פורץ דרך, שמלווה אותנו עד היום. רדיו. חובבים? גם אנחנו.
שלום וברוכים הבאים לקשר פתוח, הפודקאסט של אגודת תקשורת הרדיו הישראלית, אגודת חובבי הרדיו. אנחנו בעוד פודקאסט אחד שלנו, בני לחובר, אחראי על היוזמה והעריכה של הפודקאסט שלנו 4X5 של לימה בראבו, יורי שיבנוב טכנאי ואחראי על האקלים, אופיר פרי סיוע בתחקיר, אנחנו מתארחים כאן ברדיוס 100 FM, אני טומי קוויט, 4X5 טנגו קוויבק, והיום אצלנו גיל יאני, שלום גיל.
אהלן טומי, מה
נשמע? 4Z1 קילו דלטה.
נכון, זה אני.
ואתה מגיע אלינו מאלמגור שבצפון.
כן, אלמגור הפסטורלית.
זה עושה איזשהו יתרון בחובבות רדיו? יש לך שטח פתוח, אתה גבוה, מגיע רחוק בעקבות זה?
אז אני לא כל כך גבוה, זה די נמוך. האמת היא שהבית שלי הוא בגובה 0 בדיוק.
אז זה לא אומר, אז זה לא רלוונטי.
אבל הסביבה היא סביבה מאוד שקטה, כי נכון. היא לא סביבה עירונית.
כן.
זה ממש נחמד שיש שקט ערף.
יפה, יפה. אז אפרופו סביבה, מה סוג הפעילות האהוב עליך?
אז אני ממש אוהב לצאת לשטח, בסביבה נחמדה של הגולן למשל, אתה בסך הכל לוקח רדיו קטן, פעם אפילו היה לי ג'יפ, אז הייתי נוסע בשבילים, עולה לאיזה גבעה חשופה, מקים אנטנה, ובכמה לחיצות, כמה קריאות במיקרופון, אתה מסביב לעולם ממש.
אז בוא נלך מסודר, ארנון היה פה כבר וסיפר לנו קצת על הפעלות שטח, אבל אתה מתאר את זה בתור משהו מאוד מאוד קל, אבל עדיין יש מקמש, ויש סוללה שצריך, וצריך להניף אנטנה על איזשהו גובה, אז איך, כאילו, מה הזמן הסטאפ שלך? תוך כמה זמן אתה מצליח להרים תחנה?
אז באמת נכון, זה קצת משתנה, תלוי איזה אנטנה אני רוצה לקחת איתי, תלוי איפה אני מתמקם. בדרך כלל תוך שעה אני כבר באוויר, לפעמים פחות.
כן, אז זה שווה את כל המאמץ, כאילו שעה של אוברהד בשביל לשדר קצת?
אם ההפעלה עצמה היא לא מאוד מאוד קצרה, אז כן, אני מכיר חבר'ה שיש להם אנטנה על הרכב, ואז הם יוצאים, אפילו לא צריכים לפרוס שום דבר, מפעילים מתוך הרכב. אני אוהב לחוות הטבע קצת יותר בלתי אמצעי, אז אני נהנה לשבת בחוץ, אז ממש נחמד כשככה הרוח על הפנים.
ובאיזה סוג אנטנה אתה משתמש אתה בשטח?
אז בדרך כלל אני לוקח איתי דייפול, פשוט גיליתי שהיא הכי פשוטה להקמה, והטרייד אוף בין מה שציינת, הזמן הקמה לאפשרות לעשות קשרים רחוקים או באיכות טובה.
אולי נגיד המאזינים שעדיין לא חובבי רדיו, דייפול, אנטנה שמורכבת בעצם בשני חוטים, עם זווית ביניהם, בדרך כלל כלפי הקרקע, או הוריזונטלית, מקבילה לקרקע.
נכון, אז אולי קלאסית זה הוריזונטלי, אבל באמת כשאתה מגיע לשטח, בדרך כלל אין לך שתי נקודות הגינה כאלה שממש. אז עושים מה שנקרא inverted V, וזה עובד יפה.
אז באיזה תחומי תדר אתה אוהב? סיפרת לי שאתה מאוד אוהב לעבוד בעשרה מטר. ושוב, בשביל האנשים שעדיין לא חובבי רדיו, בסביבות 30 מגה הרץ.
נכון, אז אנחנו, כן, מעל ה-28 ומתחת ל-30. מה שמיוחד בבנד הזה זה שהוא מאוד מאוד שקט. ואפילו שהתנאים, מה שאנחנו קוראים, הם תנאים מצוינים, אז האס-מיטר, המד הזה שמראה לנו כמה חזק הסיגנל של התחנה המרוחקת, כמעט לא זז. זה יכול להיות S1 מתוך 9.
כן.
ובכל זאת שומעים נהדר כי שקט, וזה חוויה ממש נהדר. אז כשהעשרה מטר פועל, אני עליו.
אז מה שאתה מתכוון למשר זה שגם אם האות שמגיע מהתחנה הרחוקה הוא חלש יחסית, הוא מספיק שהוא יהיה טיפה מעל הרעש, בגלל שהרעש מאוד נמוך ואפשר לשמוע אותו.
נכון, אז אתה גר בעיר, אתה חווה את זה.
נכון.
הרעש הסביבתי הוא דרמטי לפעמים.
כן.
ואם הוא גבוה, אפילו אם התחנה השנייה היא כן חזקה, אז קשה לך לשלוף את הסיגנל מתוך הרעש, נכון?
כן, כן.
אז בעשרה מטר זה לא ככה. בעשרה מטר, אפילו אם התחנה מרוחקת חלשה, זה ממש נחמד כי היא נשמעת היטב על הרקע השקט.
וכמה רחוק אפשר להגיע עם 10 מטר?
אז אפשר מסביב לעולם. ב-HF, התחנות אפילו מהצד השני של כדור הארץ, 17,000 קילומטר, נגיד ניו זילנד, או אפילו יותר רחוק. נכנסות ונכנסות היטב כשיש תנאים.
כן.
10 מטר למשל פועל בעיקר בחורף, ובנדים אחרים פועלים בעונות שונות או בזמנים שונים במהלך היום.
כן. אז אתה זוכר איזה קשר כזה שהגעת איתו רחוק, או קשר אקזוטי שעשית בזמן האחרון?
אז אני לא יודע אם זה בזמן האחרון, כבר עברו כמה שנים.
כן.
אבל אני זוכר למשל, אני אפילו לא בטוח שזה היה על 10 מטר, אבל זאת הייתה הפעלת שטח. יוצאת מגדר הרגיל, הייתי במקום יפה יפה בצפון הגולן, ונתתי קריאה במסגרת הפעלה של פלורה פאונה. זה פרויקט נחמד שיוצאים בו לשטח. ונתתי קריאה, ובדרך כלל עונות כמה תחנות, יש אפילו מה שנקרא פיילאפ.
פיילאפ זה מצב שבו הרבה אנשים רוצים לדבר איתך, וצריך לנהל את התור כמעט.
בדיוק, בו זמנית.
כן.
אז אתה רוצה לנחש מאיזה מדינה קראו לי?
אני לא אהיה מופתע משום דבר.
אז קרא לי תחנה מאיראן.
יפה.
הסתבר שזה היה בחור צעיר מכפר קטן מזרחית לטהרן, שעל האוויר אנחנו לא נחשוף את העוד קריאה שלו, וניהלנו שיחה לא מאוד ארוכה, כמו שיחות רגילות של חובבי רדיו, בעיקר סביב עניינים טכניים, אבל זה היה מאוד מפתיע ומאוד נחמד לשמוע תחנה איראנית על האוויר.
יפה, ואני חושב שבזמן הזה שאנחנו כולנו במתיחות כזאת עם איראן, זה מרענן לדעת שיש אנשים משם שמדברים איתנו, למרות שלא רבים. זה נדיר מאוד.
זה נכון שלא רבים. מהצד השני, אני יכול להגיד שכן המון תחנות מהמפרץ.
זה נכון, כן.
אולי אפילו לאחרונה יותר, כן יוצרות איתנו קשר. ודבר שאני לא יודע אם הזכרתם את זה בעבר, אבל שמאוד מאפיין חובבי רדיו, זה שהם מתרחקים מכל נושא של אימותים.
מה, זה החוקים שלנו?
בדיוק, אז כל נושא של פוליטיקה, דת, או עניינים עסקיים, אחרים, אישיים, בכלל לא עולים על האוויר, אז זה תמיד סביב עניינים שהם מחברים בינינו.
כן, יפה מאוד. איך הגעת בכלל לחובבות רדיו?
או, אז זה סיפור נחמד. כשהתחלתי לעבוד בשמיר, אז הסתבר שה-CTO הוא לא אחר מאשר דני, סיירה לימה, והפגישת היכרות שלי איתו בתור עובד חדש הייתה פגישת פרידה מהצד שלו, כי הוא בדיוק סיים את התפקיד, וכשהוא שאל אותי במה אני מתעניין, אז אמרתי לו שבמניינים טכניים ואני אוהב מחשבים וכולי, והוא שאל אותי אם אני יודע מה זה חובבות רדיו, ובאמת הכרתי את זה, פני ששמעתי על זה בילדות, אבל אף פעם לא התעמקתי בזה, והוא שאל אם הייתי רוצה להצטרף לקורס כזה שהוא יעשה.
זה דני המיסיונרי, כל מי שהוא פוגש, הוא מנסה לשכנע אותו להיות חובב רדיו.
זה נכון, אז אני שמח שהוא עשה את זה גם לי, והוא באמת ארגן קורס כזה, ועברתי את הקורס ואת המבחנים בהצלחה, ומאז אני נהנה מזה.
יפה מאוד. וגם כשדיברנו קצת, אז סיפרת שאתה מאוד אוהב להיות על הקו הזה שמבדיל בין, או שאומר חבר אולי, תוכנה ורדיו עם דברים פיזיים.
נכון.
כן.
אז באמת התפר הזה שבין תוכנה לחומרה הוא מקום שאני מאוד אוהב להיות בו, והרבה מהפרויקטים שאני עושה בתחביב בשביל עצמי, גם בשביל הקהילה, הם נמצאים שם על התפר הזה.
נשמע מעניין, מה קהילה? מה בשביל הקהילה?
אז למשל, רק במילה אני אזכיר את ה-Oli Cluster, זה פרויקט שאנחנו עובדים עליו לאחרונה.
שכבר הקדשנו לו איזשהו חלק של פרק שלנו.
אוקיי, יופי, אז אתם יודעים על זה מספיק, כן. אני לא אפרט יותר, אבל הוא במקום הזה, הוא מצד אחד פרויקט תוכנתי, מצד שני הוא כן מחבר את התוכנה הזאת, שבדרך כלל לא הייתה מחוברת לרדיו, אז מחברת אותו גם לרדיו, לשליטה ברדיו וכולי.
ויש גם את הרוברים, את המכונית הנשלטת מרחוק.
אז נכון, אז זה היה פרויקט בלתי רגיל שקראתי לו פרויקט רמון, פשוט בגלל שחשבתי שאת הניסוי הראשון אני אעשה במכתש רמון.
יפה.
אז כשהילד לא הסתכל, חטפתי לו את הרכב שלט רחוק שלו, פירקתי את כל מערכת השליטה וחיברתי שם רסברי פאי שאני יכול לשלוט בו.
בתוך השלט כאילו?
כאילו במקום השלט.
כן.
ומה שמחליף את השלט בצד שלי זה הרדיו, המחשב עם הרדיו.
כן.
התוכנית הייתה להצליח לשלוט ברכב מעבר לאופק. אז בניתי שם איזו מערכת כזו אפילו משתמשת בלוויין הקטרי, שולחת דרכו פקודות, וכשהרכב קולט אותן, אז הוא מבצע את מה שהוגדר לו.
אז רגע, זה אני צריך להבין. יש רכב שהתרחק מאיתנו מאוד, ואנחנו רוצים לשלוט בו, אתה יושב ליד מחשב, ואתה שולח שידור ערף ללוויין.
נכון.
אבל הרכב הוא בתנועה, הוא צריך לשמור על קשר עם הלוויין כדי לקבל את הפקודות.
נכון. אז אתה בדיוק מעלה את אחת ההתלבטויות שהתלבטתי בהן.
כן.
ובסופו של דבר החלטתי שמה שאתה מתאר בדיוק כמו שתיארת הוא לא פרקטי, בדיוק מהסיבות האלה.
אוקיי.
מה שאז עשיתי זה החלטתי שהחלק האחרון בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת UHF מקומית, כמו שאנחנו היינו משדרים בסימפלקס אחד לשני.
כן, בשני מטר.
בדיוק. והתחנה השולטת הזאת היא זו שתתחבר ללוויין. אז למעשה, מהבית אני מוציא פקודה דרך הלוויין.
אוקיי.
דרך הלוויין הפקודה הזאת עוברת לתחנת לוויין אחרת שנמצאת במקום שולט.
לא ברכב. לא ברכב. תחנת משנה כזאת. בדיוק. שממסרת את זה לכיוון הרכב.
נכון. שם היא עושה שיפט גדול בתדר. ל-UHF מקומי שלנו, ואז בזכות זה שהיא נמצאת בעמדה שולטת, אז היא יכולה להעביר פקודות לרכב.
נו, אז הצליח?
אז הצליח, זה הצליח נהדר, אפילו הזמנתי כמה חבר'ה לנסות לשכפל את זה, ולעשות תחרות. זה עוד לא הבשיל, אבל אני מקווה שיום אחד.
מה, לשכפל שהם יתקינו את זה על כלי רכב שלהם כאילו?
כן, כן, ונעשה איזה תחרות ניווט כזה, זה קצת כמו שנאסה שולטים
ברכב
חללי כזה. כן. אז לחלל אני לא אגיע, אבל למחטש רמון כן.
והבן שלך נתת לשחק עם זה קצת?
בוודאי.
יפה.
בוודאי. בכלל, הבן שלי הוא שותף להרבה הרפתקאות בתחום הרדיו.
אבל זה חתיכת הישג לעשות כזאת מערכת מורכבת. זה...
אז זה נכון כשמסתכלים עליה מרחוק, אבל כשמתקרבים וממש מנסים hands on לעשות את זה ומפרקים את הבעיה הגדולה לבעיות קטנות, אז כל תת בעיה היא ממש בהישג יד.
איזה כיף של זמן זה לקח לך? כאילו, כמה זמן עבר עד שהיה לך רכב נוסע נשלט על ידי תחנת משנה?
זה היה עניין של כמה חודשים בסך הכל.
מדהים.
כן.
אני דיברנו על זה קודם, שאני חושב שפרויקטים כאלה, נגיד, אפרופו הילד שלך, הם בדיוק סוג הפרויקטים שיכולים לקרב בני נוער וילדים לטכנולוגיה.
אז נכון, הפרויקט הזה, הוא אילץ אותי במרכאות, כן, עשיתי את זה בענה גדולה, אבל הוא אילץ אותי להתמודד עם כל מיני שאלות טכניות של איך לפתור שאין טקסטבוקס ללכת, כן. לקרוא בספר, כן. מה הפתרון.
או להוריד ספרייה מאיזה מקום.
בדיוק. או... אז אתה יושב ומהרהר בבעיה, ושוקל איזה פתרונות זמינים לך, ואני בטוח שגם בהקמת תחנה שלך בבית, או כשתלך בקרוב לשטח, אתה תחשוב... איך אתה רוצה להנדס את המערכת כוח שלך, ואיך בדיוק לתלות את האנטנה, ואתה תראה שצריך לאלתר, וזה נחמד.
אני ממש זוכר שלפני כמה חודשים, כשקמתי את התחנה שלי בבית, הדבר שהכי נהניתי ממנו, זה היה להלחים את שני החוטים של הדייפול, של האנטנה. פתאום חזרתי לעשות דברים בידיים,
בדיוק,
ולבנות
בדיוק.
דברים, וכשזה עבד, הייתה תחושה מקסימה. כן, זה
אז,
היה,
אז
זה
תחושה היה... גדולה של סיפוק, בטח כמה שהפרויקט יותר מורכב, אז הסיפוק גם עולה.
אז איך אפשר, סתם יש לך רעיונות, איך אפשר להשתמש בחובבות רדיו ובטכנולוגיה בכלל, בשביל לקרב ילדים לעולם הזה? מה היית עושה? הייתי נותן לך בית ספר שאתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה.
אז מה שאתה מציע זה אולי אפילו לא כל כך רחוק מהמציאות, באמת בעמק הירדן יש בית ספר שיש בו תחנת רדיו, והם אפילו... הזמינו אותי להעביר שם שיעורים. אני צריך באמת לחשוב איך אני אורז את זה בצורה כזו שזה יהיה נגיש לילדים צעירים.
אתה יכול קצת ללמוד, יש לנו הרי תחנה בתל אביב בעירוני ד' שאתה יכול קצת לראות, לקחת מערכי שיעור מהם.
אז זה נכון, שם מעבר למה שאנחנו דיברנו עליו יש מטרה שהם יהפכו לחובבי רדיו.
נכון.
ואני לא בטוח שזה מה שאני מכוון אליו, mm-hmm. אני אולי מגיע מהכיוון ההפוך דווקא, לבוא בתור חובב רדיו, אבל דרך התחביב למשוך אותם באופן כללי לטכנולוגיה. מי שאז יתאהב בתחביב וירצה להיות חובב רדיו, זה רווח פס, נקי שלנו.
כן.
כן.
אז... לא דיברנו על לורה, בוא נדבר קצת על לורה.
בוא נדבר על לורה. אז באמת רציתי לשאול אותך.
אנחנו צריכים להסביר קודם כל.
נכון. כן. אז... אז לורה זו, למעשה אנחנו לפעמים לא מבלבלים, אבל מחליפים בין לורה ומשטסטיק.
כן.
משטסטיק היא האפליקציה, לורה זו התשתית. אז אנחנו חובבי רדיו נדבר אולי קודם על התשתית, אחר כך על האפליקציה.
כן, אבל אולי נתחיל בזה שנסביר שהפרויקט הזה הוא פרויקט שמה שעומד מאחוריו זה הרעיון שאפשר להקים רשת של נקודות שמתקשרות בינם לבין עצמם בתקשורת רדיו בעוצמה נמוכה.
נכון, זה המפתח.
ומה שמיוחד מאוד ברשת הזאת שהיא רשת מש, היא רשת בעצם לא מנוהלת, שהמידע שמועבר בה מועבר מיד ליד, ולא חייב להיות קשר ישיר בין שתי נקודות, וככה אפשר בעצם לממש רשת שמגיעה רחוק יותר, כל זמן שכל השחקנים ברשת מקיימים את התפקיד שלהם, ומעבירים את ההודעות קדימה ואחורה שהם קיבלו.
נכון, אז באמת מתוך הכוונה הזו לנסות להגיע רחוק, אבל עם הספק נמוך, עם יחידות עצמאיות, אז פיזרנו כל מי שהתעניין בזה, כל חובב בקהילה שרצה להיכנס לעניין הזה, יחידה כזו, זה כרטיסון קטנטן בגודל קופסת גפרורים.
אפילו קטן יותר.
אפילו יותר קטן. משדר בהספק זעום של 100 מיליוואט.
ולכן גם לא צורך הרבה מתח.
נכון, וזה מאפשר לו למשל להיות מופעל מפאנל סולארי קטנטן ולהיות עצמאי לגמרי. ואם אתה ממקם כאלה, וזה מה שעשינו בנקודות מפתח, אז הודעה מעל מגור יכולה להגיע כמעט עד באר שבע היום.
נכון.
בדילוגים. בדילוגים, בלי שמישהו מנהל את, את הדילוגים האלה. זה כמו שציינת, רשת מש כזאת.
נכון. ואני זוכר שסיפרת שהייתה נקודת לורה אחת שהייתה מאוד חשובה לך להתקנה.
נכון. אני חושב אולי אפילו שהיא הייתה הראשונה.
הראשונה.
מפני שהיא אפשרה, היא במיקום כזה שיאפשר אחר כך תקשורת למרחק גדול, בלי עוד המון תחנות. למעשה, כדי שהדבר הזה יתחיל, צריך איזה, כן, מסה קריטית, נגיד ככה.
נכון, כמו פאקס שהיה בזמנו.
בדיוק.
זה לא עזר שיש לך פאקס בבית, אם לא היו למספיק אנשים אחרים פאקסים.
בדיוק, אז למשל, הדרך להנגיש את הפאקס, או להפוך אותו לפופולרי, הייתה לשים אותו בביטוח לאומי.
נכון.
ואצלנו,
עד היום הוא נשאר שם, נשאר יכול לחבות אולי אותו.
אולי המקום היחיד.
כן.
המקבילה לזה בלורה זה למשל למקם תחנה כזו בצפת. למה בצפת? כי היא מאוד גבוהה והיא חולשת על כל הגליל.
כן.
אז התחנה הראשונה שמקמתי הייתה בצפת, והייתה לי שם איזו הרפתקה נחמדה. הגעתי למלון שנמצא שם והם לא כל כך הבינו מה נפלתי עליהם ולא אפשרו לי לשים את זה, אז בתחבולות שמתי את זה בסופו של דבר ליד המגרש טניס שם של המלון.
אבל היית צריך מקום גבוה או שסתם זרקת אותה על הרצפה?
אז לא על הרצפה, זה שם ליד התאורה של, על העמוד תאורה של המגרש, ועד היום אני חושב שלא הייתי שם מעל חצי שנה, עובדת עצמאית, וזה פשוט נהדר.
שזה באמת אחד הדברים המיוחדים בדיווייסים האלה שמריצים את הלורה, יש כמה יצרנים שמריצים אותם, הם באמת הצליחו לעשות חומרה ותוכנה עליה מאוד עמידות יחסית.
כן, זה מאוד יציב.
הם לא כושלות כמעט, ומקסימום עושות ריסטארט, ואחרי שתי שניות הם עוד פעם באוויר, זה ממש בנוי לשרידות ואמינות.
נכון, למעשה אם כבר יש תקלה, אז כשאתה מנסה להתחכם ולשנות גרסה, נכון. או לעשות הגדרות נכון. לא סטנדרטיות.
והאמת שגם לא דיברנו על האפליקציות של זה, אנחנו, החובבי רדיו שמקימים את זה בארץ, נורא עסוקים בלהקים את זה, אבל עוד לא ממש מצאנו איזה שימוש טוב לזה, אנחנו משכנעים את עצמנו שבזמן חירום זה יהיה מאוד שימושי, לא יהיה אינטרנט, לא יהיה חשמל, אז אפשר לתקשר.
אז זה באמת נכון, אם כי אני לא נוהג לעשות דברים בגלל מצבי חירום, אני כן נהנה לשלוח דרך זה הודעות בוקר טוב לחברים.
נכון, זה מה שאנחנו עושים.
בדיוק, ולאחרונה מצאתי לזה שימוש פרקטי אמיתי.
דבר.
בשולי התחביב, אם אפשר לומר, אני נהנה מאוד לקלוט בלוני מזג אוויר, שמשגרים אותם גם מהמכון המטאורולוגי בבית דגן, אבל גם בסיסי חיל אוויר ועוד מקומות. כדי שכל הציבור ייהנה מהמידע הזה שאני קולט, בדרך כלל דרוש שזה יהיה מחובר לאינטרנט. מצד שני,
רגע, לאט לאט. מישהו שרוצה לאסוף נתוני מזג אוויר, מפריח בלון.
נכון.
הבלון הזה אין לו מנוע, הוא עף לפי תנאי מזג האוויר.
זה בלון הליום שפשוט עולה בגובה.
מה יש עליו? מה הוא משדר?
אז עליו יש משהו שנקרא רדיו סונדה.
אוקיי.
המכשיר הזה מכשיר גם די קטן.
שמוכנים לוותר עליו במידה והבלון ילך לאיבוד?
הוא תמיד הולך לאיבוד, הם משגרים אותו בלי כוונה להחזיר אותו.
אוקיי, אז זה מכשיר זול אני מקווה.
זה מכשיר זול מאוד.
אוקיי.
יש עליו מה טמפרטורה, יש עליו מד לחות.
מטריקות שהבלון אוסף.
מטריקות שמעניינות את החוקרים בתחום מזג אוויר. ויש עליו GPS.
אוקיי.
וכך אפשר לדעת גם מה הגובה שלו, אבל גם מה מהירות הרוח למשל.
ואת כל זה משדר ברדיו לא מוצפן.
כל זה משדר ברדיו לא מוצפן, אפשר לקלוט. יש כמה חברות ולכן יש גם כמה פרוטוקולים. אבל בסך הכל המקלט שאני משתמש בו והתוכנת פענוח היא מכירה בסיס די רחב של יצרנים, אז אין בעיה לפענח רדיו סונדות מסוגים שונים.
אז אתה פותח אנטנה, אתה אומר בוא נמצא את הכדור, הכדור משדר כל הזמן גם את המיקום שלו וגם את הנתונים, אתה אוסף אותם, מפענח אותם.
נכון.
ואז הולך לחפש את הבלון?
אז... אתה הגעת ישר לסוף, אבל לפני זה אני פשוט מזין אותם בחזרה לאינטרנט, כדי שגם...
כשירות לציבור.
כשירות לציבור.
אוקיי. אבל מה, באיזשהו אתר או באיזשהו פרוטוקול?
אז כן, זה באיזשהו אתר.
אוקיי.
יש כמה כאלה, זה לא משנה איזה אתר ספציפי. סבבה. ומה שאתה ציינת זה, למעשה, סופו של דבר, הבלון הזה מגיע לאיזשהו גובה ומתפוצץ. פשוט בגלל שהלחץ החיצוני נמוך מהלחץ הפנימי, הבלון כושל והוא מתפוצץ, ואז צונח עם מצנח. אם יש לנו מזל, בארצנו הצרה והקטנטונת, אז הוא נוחת בתחומי הארץ, במקום שאפשר להגיע אליו, ואז הבן שלי ואני, ועוד כמה משוגעים לדבר בארץ,
הולכים לצוד אותו.
הולכים לצוד אותו.
גדול.
החוויה עצמה היא נהדרת, והפרס, אם מוצאים, אז זה הכרטיס הזה. את הכרטיס הזה אפשר אחר כך לתכנת, ולמשל להפוך אותו לשואל במשחק צד שואלים המפורסם של...
על זה נדבר בנפרד.
על זה נדבר אולי יום.
רגע, רגע, עוד חזרה לבלון. כמה זמן עוד ממשיך לשדר כשהוא על הקרקע?
עד שנגמרת לו הסוללה זה כמה שעות.
יש חלון של כמה שעות בשביל לחפש אותו.
יש חלון של כמה שעות, כן.
איפה מצאתם, תן דוגמה למקומות שבהם מצאתם כאלה בלונים?
יש לי איזה 20 כאלה כבר אצלי.
איפה הם נפלו?
הכי רחוק... היה...
לא, לא הכי רחוק, הכי מוזר, כאילו, או שהיה הכי קשה להגיע אליו.
אז זה במקרה גם הכי רחוק, זה היה שם איפשהו במדבר ליד ערד.
נסעתם עד ערד?
נסענו עד ערד, מעל מגור, ירדנו שם ירידה מפרכת.
כביש 90 כל הדרך.
ועלייה מפרכת יותר בחזרה.
פשוט הוא היה בשטח באזור ערד?
ממש ככה.
מדהים.
מצאנו אותו בשום מקום.
ואת ה... בעצם למצוא אותו אפשר פשוט באמצעות מיקום, הוא משדר מיקום מדויק, אז אפשר פשוט לשים במפה ולנווט למקום הזה, כן?
אז באמת, אתה כמעט אף פעם לא קולט אותו מגובה הקרקע, אלא תמיד הגובה האחרון שלו פשוט בגלל התחסית ותנאים הטופוגרפיים, בערך משני קילומטר, אז המקום שהוא נוחת בו בפועל...
הוא לא בהכרח, הוא באיזשהו רדיוס, כן?
הוא באיזשהו רדיוס, אז זה הופך להיות מין חיפוש כזה מחבואים נחמד. אם אתה מגיע מספיק בזמן... או מספיק קרוב לזמן הנחיתה, אז הוא עדיין משדר, ואתה יכול עם איזה מקלט נייד
למצוא
אותו. החיבור ללורה, כי מזה הגענו לזה,
נכון, שכחתי באמת.
אני לא שכחתי, זה המימוש האחרון, או השימוש שעלה בדעתי, זה שאם אתה נמצא באיזשהו מקום שאין לך בו אינטרנט, ואתה לא יכול להזין את הנתונים של הבלון, אתה יכול לארוז אותם בצורה חסכונית, ולשלוח אותם בתור חבילת
מעל
לורה,
לורה כן.
מעל הלורה. יום אחד, בדילוגים, זה יגיע לאיזשהו מקלט ששם כן יש אינטרנט, ואז שם הוא יוכל להיכנס חזרה.
שזה סתם, אני אעשה קישור, זה אחד הדברים שהרבה אנשים מנסים לעשות בלורה, לחבר אותה בחזרה לאינטרנט, כדי בעצם להרים את האפליקטיביות שלה, שיהיה לה עוד תפקיד, שמישהו בזמן האחרון שהרים מנוע AI שעונה לך בלורה, אתה יכול...
זה נחמד, על זה לא שמעתי.
כן, תחפש ברשת, אתה תראה אותו.
פנטסטי.
מקסים, אני חושב שיש לך מתחרה, נראה לי פעם הבאה שאתה הולך לצוד כזה... בלון אני הולך להתחרות איתך, לנסות לתפוס אותו גם, אבל אני צריך ציוד באמת, ותוכנה.
אז אז באמת הכרטיסוני לורה האלה, הם יכולים לשמש גם בתור מקלט בלונים. עם תוכנה אחרת שאתה צורב עליהם, זה יכול לשמש...
כי זה ESP32.
כן, בדיוק.
יפה מאוד. נראה לי זו נקודה מעולה לסיים בה. בתמונה הזאת שאתם מוצאים את המשדר הקטן הזה על הקרקע שם בערד. אז גיל, ממש תודה רבה שהגעת כל הדרך מעל מגור עד אלינו.
תודה, תודה, העונק הוא לא שלי.
גיליאן היא 4Z1 קילו דלתא. ותודה לכם שהייתם איתנו. אם משהו מתוך כמה ששמעתם נשמע לכם מעניין ורלוונטי, אז כנסו לאתר של אגודת תקשורת הרדיו הישראלית, iarc.org, ואתם יכולים שם לפנות אלינו, אנחנו נעזור לכם במידה ואתם רוצים להצטרף אלינו, וגם אם יש לכם כל איזה מחשבה או שאלה על מה ששמעתם, אנחנו כאן, פשוט תכתבו לנו. תודה לבני לחובר, 4X5, לימה בראבו, שיוזם ועורך את הפודקאסט הזה, יורי שיבנוב הוא הטכנאי, אופיר פרי מסייע בתחקיר, אנחנו מתארחים כאן ברדיוס 100 FM, אני תומי קוויט, ניפגש בפודקאסט הבא.
קשר פתוח עם תומי קוויט, פודקאסט אגודת תקשורת הרדיו הישראלית.